שלום, אורות התשובה לרבנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכותו להגן עלינו אמן. עמוד קנון ג' במהדורת אור עציון, פסקה ז' כוכבית, מקבלת שיחה. התשובה והשלום. הדברים פה, דברים פשוטים, זה דברים, לפעמים הרב כותב בעיתון קריאה, כן? קריאה. יש דברים ברב קוק שהם עומקי המחשבה הישראלית, ולפעמים דברים פשוטים. קול קורא, כן, קול קורא, פנייה נרגשת וכדומה. אז גם הפניות הנרגשות של הרב, כיוון שהן פניות נרגשות של הרב קוק, אז גם בהם יש הרבה עומק. להבדיל, היה גם, הרב קוק היה בישיבת וולוז'ין רב של פורים. הרב של פורים. אצל האשכנזים יש מנהג כזה שיש בפורים רב של פורים שעושה איזו דרשה היתולית, כן? כל מיני שטויות, כן? והרב היה הרב של פורים בפוק, זה היה צעיר, הרב של פורים בוולוז'ין, והנציב מוולוז'ין אמר לו אחרי זה שאף על פי שהדברים האלה הם תורה של פורים, הרבה עומק יש בהם ולכן כדאי שיכתוב אותם בכל זאת. כן, אני חושב ש... פעם חבר היה רב של פורים לפני הרב ציודה, אז הוא דרש ככה, אם יש אדם שהתגייר על מנת שהגיור יחול ביום מסוים והוא נמצא על קו התאריך באותה שעה והוא המלאקי, אז חציו היהודי, האם צריך להרוג את חציו המלאקי לפי דת החינוך? כן? שהריגת המלאק זה גם ביחיד וכו', זה דן שם איזה טיפול של כשהוא מכניס את היד אל מעבר לקו, אז סך הכל היד הופכת להיות יהודית. קיצור, עשה טיפול שלם. כן, מה אתה אומר? זה גם יש לדון לזה. טוב, קיצור, אז אני אומר את זה שגם קריאות נרגשות על דרך הדיבור הפשוט של הרב קוק יש בהם הרבה עומק, וזה אחד הדוגמאות. אחים יקרים הכואבים את כאב עמנו וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו וצרותיו ועלבונותיו הנוראים, היודעים ברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא זולת על ידי השיבה אל ארץ ילדותנו, אל ארץ הקדושה, לבנותה ולבנות בה. בחייו, זאת אומרת, מהסגנון ניכר, מהסגנון ניכר שזה משנות ה-20, מהסגנון ניכר שזה משנות ה-20-30, כלומר חלק האחרון של חייו. זאת אומרת, מדובר שהמצב היה קשה, יש הרבה צרות ליהודים, והרפואה האמיתית היא על ידי שיבה אל עצמנו. זה תמיד, כן, זה הוראת קבע. אגב, יש באמת דיון על זה בפוסקים לגבי תעניות, כן, תענית של 17 בתמוז וכל התעניות האלה. אז כתוב בגמרא שכשאין צרות ליהודים, אז התעניות האלה הן רשות. כשאין צרות, התעניות רשות. אז מתי הם היו רשות? אז בתקופת הגאונים הייתה תקופה מסוימת שהיהודים חיו בשלווה. יש לנו עדויות שבזמן הגאונים הייתה תקופה שלא צמו ב-17 בתמוז. אבל מאז,
למרות
היו בגלות
בית מקדש
חרב ולכן תשעה באב לא בטל, אבל שאר התעניות בסדר, יש קצת, כלומר יש איזושהי רגיעה בתוך הגולה, אז לא מתענים, אבל זה כנראה היה תקופה קצרה ביותר, כי מאז לא שמענו. טוב, זה לפי דעת הרמב"ן, מה שאתה אומר. כן, זה סוגיה, סוגיה. מסכת ראש השנה ובטור ש... טוב. לא, אז לא לזה התכוונו. יש רדיפה, איזושהי צרה פה. טוב. אחים יקרים הכואבים את כאב עמנו וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו וצרותיו, היום יש אפילו שהיו מתענים על שני זאבים שנראו בעבר הירדן. איך כתוב? ש... שפעם גזרו את הענית בגלל שבעבר הירדן נראו שני זאבים. אז לא יודע אם היה, אז יש, אם יש צבא עיראקי בעורף של סוריה, אז כל וחומר. כן, נכון, אבל הבעיה שזה את הזאבה אחת. טוב, אה? טוב, אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו וחשים בכל מילון נשמתם את הריסותיו וצרותיו ותבונותיו הנוראים, היודעים ברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא זולת על ידי השיבה לארץ ילדותנו ולארץ הקדושה לבנותה ולהיבנות בה. זה מקיף את כל התומכים ברעיון הציוני, הן דתיים והן חילוניים. הגיע הזמן שנבוא לידי המסקנה של כל סיבוכי המחשבות שלנו, לידי ההכרה שסוף כל סוף הראשית והאחרית של מפעלנו הכללי הטעון כל כך מרץ, כל כך כישרון וכל כך הקרבה עצמית הנדרשת מכולנו, כל אלה הינם נעוצים ומרותקים עם המפתח הגדול של הגאולה, שהיא התשובה. מה הוא רוצה כאן הרב לומר? תבין שגם המעשה של שיבת ציון, המעשה הציוני, אף הוא מעשה של תשובה, של תשובה כללית. וממלא מתחייב מתוך המעשה הגדול הזה גם לחזור בתשובה פרטית. כן.
הרי השם אומר שאנחנו נחזור, שאני אחזיר אתכם כשאתם תבינו שכל הבעיה שלכם בגלל שאתם עזבתם את השם אלוקיכם, נכון? אבל רוב האנשים שעלו לציון, הם לא בגלל זה הם עלו לציון, שהם פתאום הבינו שכל הבעיה שלנו, של עם ישראל, שהוא עזב את השם, אלא בגלל הפוגרומים, בגלל דברים חומריים, לא רוחניים דווקא. סליחה? לא, משום שהם הבינו שבגולה אין, בגלות אין ישועה, וזה יכול להיות. בסדר, אבל לא הייתה הכרה שהשם אומר שכשתבינו שכל הצרות שפגעו בנו בגלל שאנחנו עזבנו את השם, אז אנחנו נחזור בתשובה, ואז השם מזהיר אותנו לישראל. לא היה ככה, זה היה בדיוק ההפך, נכון?
אני רוצה עכשיו לענות, אם אפשר אחרי. התשובה היא בדיוק מה שאתה אומר. אם כתוב בתורה שהשם עוזב אותנו בגלל שעזבנו אותו, והשיבה אליו זה לשוב אליו, זה סימן שכל אלה שעלו לארץ רצו לשוב אל השם. זה בדיוק הראיה של הרב קוק, שכל המעשה הציוני כולל בורחי הפוגרומים, אף הם לא באו אלא מפני אהבת השם שבליבם, אף על פי שלא ידעו שככה זה נקרא. ואני אסביר לך גם למה. בגלל שכל הטיעונים שניתנו על ידי כל מי שעלה לארץ לעלייתו הם טיעונים שמבחינה לוגית אין להם עמידה. למשל, מישהו אומר, יהודים נרדפים לחוץ לארץ, אז אני בא לפה, פה יש ביטחון. אה כן, פה יש ביטחון, נראה אותך. אולי באיים רחוקים, כן? היה איזה זוג אחד שנשבר לו במלחמות, הלך לגור באיזה אי. אמנם אין הרבה שם אפשרויות, אבל מלחמות לא תהיינה. זה היה באיי פוקלנד. טוב, אגב אני, בו בארץ הטיעון הזה לא אומר. אחד אומר, לא, אני רוצה לשמור על היהדות. אתה רוצה לשמור על היהדות של הילדים שלך. לא יודע, בברוקלין יש תלמודי תורה יותר טובים. אחד אומר, אני רוצה לעשות את המהפכה הפרולטרית. אז למה שלא תצטרף למהפכה הפרולטרית בחוץ לארץ? לא, כי אז ממציאים איזה משהו עקום כזה. אומרים ככה, יש פירמידה הפוכה, מכיר את הרעיון? פירמידה הפוכה שבישראל אין מספיק פרולטריון, אז אי אפשר לעשות מהפכה. אז בואו נייצר פה את הפרולטריון כמו שצריך, הפירמידה תהיה רחבה למלמטה, נוכל סוף סוף לעשות מהפכה של הדיקטטורה של הפרולטריון, ואז תהיה מהפכה פרולטרית כמו שצריך, נכון? כל זה כדי להדביק למעלית. מה? כן, כדי ש... בדיוק. אז בקיצור, יש הרבה הרבה קשקושים מהסוג הזה. מה הסיבה האמיתית שאדם בא לפה? כי הוא היה צריך להיות פה. אבל אין האדם נוטה לעשות מעשה ללא הצדקה, שלא ייראה כמשוגע. אז הוא ממציא לעצמו כל מיני סיפורים, ואפילו מוכן להקים מפלגה פוליטית כדי להגן על הנטייה הזאת. אבל מצד האמת, זה אהבת השם שבליבו. הוא אפילו לא יודע את זה. אפילו הדתיים זה בגלל אהבת השם שהם עולים, למרות שהם לא יודעים. כן.
אבל אם הוא לבד לא יודע את זה, ואנחנו מפרשים את זה, אז... זה לא נותן לו שום דבר.
בכתב,
הוא אומר שהוא
שונא
את השם.
נכון, הוא אומר. אבל הוא פה, עשי מה שהוא אוהב. כמו שפעם אמר הסופר הישראלי הגרוע עמוס עוז, שלפי הרב קוק, אני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך אתה הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק מה שלא ידע עמוס עוז, זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי צריך שיהיו סרבני גאולה במהלך הגאולה, וזה לפי זה שהוא מלא את התפקיד שצריך. כן? זה סתם בשביל... סתם בשביל להרדת עליו. כי זה גורם שכולם פתאום מקשיבים. לא, אבל... לא, לא, אני יכול להסביר גם את זה. אני יכול גם את זה להסביר. הוא אירוע בגלל שהוא מדבר בשפה מלוטשת, בלי להכיר את שורשיה התרבותיים של אותה השפה. לא, העברית. כלומר, הוא סופר עברי, שמדבר עברית תקנית, ומה זה יפה? זה מאוד יפה, עמוס עוז, כתב יפה מאוד. אבל זה לא כמו שבתרבות רגילה, כל תרבות שהיא, הליטוש של השפה הוא ביטוי לעמקת שורשים הנותנת פירות. כי הוא כל כולו ההפך של זה. כן? חופשית. חופשית זה כן, זה אני בטוח.
הוא מכיר את קונו, הוא מתכוון לימוד בו, נכון? טוב.
זה לימוד זכות שהוא לגנותו, מה שאתה עושה. זה אומנם...
ומה שאנחנו עושים לו, זה לקחת את הקופות ולהגיד, לא באמת יודע, ולא באמת מוזר.
מותר לי שיהיה לי שיפוט עליו, לא?
לא.
רק בגלל שהוא חילוני, אסור לתקוף אותו. יש גם כאלה שיקום מונופול על החוכמה. מי שלוקח אפוטרופסות זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא שלוקח אפוטרופסות על כולם, על הדתיים, על החילונים, על כולם הוא לוקח אפוטרופסות כדי לקדם את האינטרסים שלו. זה לא אנחנו לוקחים אפוטרופסות. עכשיו, הביטוי תינוק שנשבע שכל כך מרגיז את כולם, שאפילו נשיא המדינה שלנו השתמש בו לאחרונה, הוא ביטוי הלכתי, הוא קטגוריה משפטית, אני לא מבין את הבעיה. איך מוגדר בהלכה, במשפט העברי, אדם שאיננו שומר מצוות מחוסר ידיעה? הלכה, מכונה תינוק שנשבע. זה לא ביטוי לא של זלזול וגם לא של הערכה. הוא קטגוריה משפטית. הלאה. אז זה אומר הרב, הגיע הזמן שנבין שכל המהלך הזה של שיבת ציון הוא מרותק במפתח הגדול של הגאולה, שהוא התשובה. אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. שווה, כן, משל 24 דברים מעכבים את התשובה. כן, 24 דברים מעכבים את התשובה, והרמב״ם כותב שאף על פי שהם מעכבים את התשובה, אם עשה תשובה מקבלת. כלומר, העיכוב איננו עיכוב אבסולוטי, אפשר להתגבר, רק זה מעכב, צריך להסיר אותה. אבל הדבר, מה?
למה צריכים להכיר אותה? 24.
צריך להשתחרר מהם. בהלכות תשובה, למדנו את זה פה.
כמו דתות, שאפשר...
פקקים. פקקים.
צריך לפתוח.
לפתוח את הפקקים. אבל הדבר, הסיפור הרב מדבר על המעכב של דורנו, המעכב הראשי. כלומר, מה מונע מלהביא את הציונות עד לידי תשובה מעשית של הנחת תפילין ושמירת שבת? המעכב הראשי הוא המושג של ציור התשובה המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. כלומר, אתה בא ואתה אומר, אחים יקרים, חזרו בתשובה. אהה, לחזור בתשובה? איך זה נראה חוזר בתשובה? תראה לנו. מה ראים? מה, כזה אתה רוצה שנהיה? לא רוצה. כלומר, תשובה שהיא דלדול חיים, אז זה לא מעניין אף אחד. זה לא דוגמה טובה. חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. חוץ מדבר אחד, שעבד לי חבר. זאת אומרת, דלדול החיים שמופיע אצל, והציור המקובל של חזרת התשובה, לא רוצים. זה המעכב העיקרי. כך אומר, להחליף פה?
אולי זה אי הגנה שהחלט
הזה. אני כן אומר הרב כאן, הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במודע ידוע, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית שהיא מוכחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה שאם הם אנו חייבים להיות אמיצי רוח מלאי חי ומשתוקקים לסובע טל של חיים של יצירה עצומה ושל רעננות, ובשביל כך הננו חייבים לגלות את הרז הזה. איזה רז? שהתשובה האמיתית של כל ישראל, שהשיבה לארץ ישראל הולכת מתגברת בקרבנו, היא אחת מחוליותיה הגדולות, היא מוכרחת להיות מוצבת בקרב נפשנו פנימה בצורה של חיזיון כביר, רב עונים, המוסיף לנו אוצרות של עיזוז וחיל לקום ברוח אמיץ נגד כל סותני נפשנו, ולהפעים בקרבנו רוח נעלה של כוח יוצר פורה ושוטף בכל הערכים הרוחניים והמעשים שלנו בעוז צור ישראל. טוב, הצעה שהתשובה תתגלה פה בתור תביעה לשיבה אל מקוריותנו, עצמיותנו גם הלאומית, ומדע גם כל כוחות החיים שעבדו מאיתנו. בניית המכביה, כן? כל כוחות החיים שעבדו מאיתנו, ספורט למשל, כן? ועוד תרבות וכדומה, ספרות, כל הצד הזה.
הגשם,
מה?
גשם
הורס,
והתפרות זה
המוסעות. אז צריך להחזיר את זה בתשובה, להחזיר את הגשרים בתשובה, את המוסעות בתשובה. הנה כתוב כאן, הוא אומר, כל החיים הרוחניים והמעשים שלנו בעוז צור ישראל, כותב. והתשובה החיה, שהיא נובעת לא מנפשות בודדות מרוסקות אלא מתוך אוצר הנשמה של הכל כולו, כנסת ישראל המאחלת בקרבה את כל איברי הרבים והשונים, היא באה אלינו על ידי הופעות שאנו יכולים לחלק את פרקיהם בהכרה דרגאית באופן המשיב לנו ארבעה ערכים נצחיים, וזה נושא שצריך להרחיב בו בפעם הבאה. אנחנו עוברים בזאת אל הספר אין היה.